אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר כאן על מחנכים גדולים שמורשתם עוברת מדור לדור עד ימינו אלה, מיאנוש קורצ'אק המפורסם ועד לדליה אביאל מנהריה. נדבר על האפשרויות לשיקום מפגיעה מינית גם בגיל המבוגר, ובמסגרת מועדון 70 פלוס נדבר על מופע חדש על חייה ויצירתה של אהובה עוזרי. אהובה לו הייתה איתנו, הייתה היום בת 73. אוך מחווה לאהובה עוזרי, כל השירים בתוכנית היום יהיו משיריה שנטועים היטב בראשית הפופ הישראלי. בצוות הבוקר שירי כץ, עורכת משנה, אבי שמאי בהפקת השידור, רועי קנטן, טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12.
60 החדש.
לא מכבר דיברנו כאן על תקיפות מיניות של בנות הגיל השלישי. אני יודע שהרבה גבות הורמו על עצם היותה או קיומה של התופעה הזאת וכזאת. מן הסתם גם דיברנו על הצורך בטיפול ובשיקום של אותן נשים. נקייה מאשמה. זהו שמו של ספר חדש שכתבה לבנה אלמקייס. הספר הזה מציע שיטת טיפול בהתמכרויות שהותאמה גם לטיפול בנפגעות ובנפגעי תקיפה מינית. היא מבוססת על שיטת 12 הצעדים, אנחנו עוד מעט נרחיב עליה. לבנה אלמקייס עבדה בשירות בתי הסוהר ותפקידה האחרון היה ניהול אגף לעברייני מין. לבנה היא היזמית ומפתחת שיטת הטיפול, ומאוד מאוד מאמינה ביכולתם של נפגעי ונפגעות תקיפה מינית לעבור תהליך של החלמה נפשי משמעותי. שלום לבנה אלמקייס.
היי, בוקר טוב, שבוע טוב.
מה שלומך?
בסדר.
בואי קודם ננסה ביחד בפעם המי יודע כמה, אבל צריך לחזור על זה, כי גם אחרי המון פעמים, אני לא בטוח שכולם מבינים לעומקם של הדברים, מהי בעצם פגיעה מינית שבאה מהטרדה מינית, מתקיפה מינית, למה היא כל כך כל כך מסוכנת והרסנית?
בוא נתחיל ככה, פגיעה מינית זה ברגע שמישהו נוגע בי ללא אישור שלי, כופה את עצמו עליי. אז זה יכול להיות גם נגיעה, זה יכולה להיות גם מילה או מילים שחוזרות על עצמן, וזה יכול להגיע לאונס.
ולמה המילה, או גם, אני נאחז במילה כי אומרים, טוב, לא נגע בה. אולי נוגע בו, למה הכפייה הזאת, החדירה הזאת למרחב היא כל כך כל כך פוגענית, כל כך משמעותית ויכולה להיות באמת הרסנית לאדם הנפגע?
היא הרסנית כי אתה יודע, מאז שאנחנו ילדים, אנחנו כל הזמן, ההורים שומרים עלינו ואנחנו גם משתדלים לשמור על עצמנו, ופתאום מישהו בא ונוגע בגוף שלנו, שהגוף שלנו זה הדבר הכי קדוש לעצמנו. הוא נוגע, הוא עושה שם דברים שמשאירים את החותם שלהם. הרי יש את החיים מלפני הפגיעה ויש את החיים אחרי הפגיעה. נכון, הם אבל לא דומים בכלל.
תדברי בבקשה עוד קצת באמת על חשיבות המעטפת הזאת של הגוף. למה אסור לפגוע בה? למה אסור לחדור אליה בלי הסכמה?
כי זה הגוף שלי. זה הגוף שלי. מישהו אחר נגע בגוף שלי ללא הסכמתי. מישהו פרץ איזה גבול שאני גדלתי איתו. שרק שאני אאפשר מישהו ייגע בי.
נכון, ומה ההשלכות של חדירה כזאת? מה הן עלולות לעשות לבן אדם?
השלכות, קודם כל, האדם מרגיש סוג של אשמה. כאילו, למה אני אפשרתי למישהו לגוע בי? איפה הייתי כשזה קרה? בושה. הלקאה עצמית. בדידות. מרבית אנשים שעברו פגיעה מינית, הן נכנסות לסוג של בדידות, גם אם הן נמצאות בחברה, הן עדיין בודדות, כי הן נמצאות עם הסוד שלהן.
איזה עוד השלכות יש לפגיעה כזאת?
התמכרויות. מתחילות להתמכר לסמים, לאלכוהול, למין. יש נשים שראו שעברו פגיעה מינית, ואז הן התמכרו למין. כבר הרגש לא קיים, הרגש הפך להיות משהו מאוד שולי בחיים שלהם. מאוד קשה להם להתחבר לרגש, להבין שרגש זה חלק בלתי נפרד מהחיים. הם הפכו להיות כהות בהתנהלות שלהם.
אוקיי, אז עכשיו אנחנו זוכרים שוב ויודעים יותר על כמה מסוכנת ואכזרית היא הפגיעה או התקיפה המינית וההשלכות שלה. את אמרת שאת מאמינה באפשרות לשיקום משמעותי מהפגיעה הזאת שהיא כל כך חמקמקה. תנסי להרחיב בזמן שיש לנו כאן על השיטה שבעצם את מובילה.
אני אגיד לך מה... זה מתחיל ככה, אישה, ואני אתן דוגמה על עצמי, גם אני עברתי פגיעה מינית בין גיל 8 לגיל 12, ואני פשוט הדחקתי את זה בתת מודע, לא דיברתי על זה עם אף אחד. מרבית אנשים שעוברות פגיעה מינית, הן פשוט מדחיקות את זה, זה נכנס לתת מודע.
חייבים בסוגריים לומר, כשאת אומרת נשים, אותו דבר גם
נשים
גברים.
נשים וגברים.
כן.
נשים וגברים.
כן.
סליחה שלא הכנסתי את זה בסדר. ביחד.
אנחנו כאן, איתך.
ואז יש, מתחילים את התהליך, קודם כל חשיפת הסוד. אני או כאן נמצאת, ואני רוצה לחשוף, נפגעתי מינית. עכשיו, נשים שנפגעו מינית, האמון שלהם מול הסביבה, מול החברה, הוא נפגם. אז מתחיל, קודם כל אני רוצה להאמין במישהו. מספיק שאני אאמין בבן אדם אחד, ויש מישהו אחד שמאמין בי. ואז מתקדמים לשלב של התמסרות. אני מוסרת את עצמי, חשפתי את הסוד שלי, אני מאמינה שמישהו יכול לעזור לי, אני מתמסרת לתהליך, שמה הכל על השולחן, ומאמינה שיעזרו לי לעבור את התהליך, אם זה מטפל, אם זה קבוצה, שבקבוצה יש את ההזדהות. הרי כשאישה עוברת פגיעה מינית, מרוב שהיא שומרת את זה, היא כל הזמן מספרת לעצמה סיפורים, שרק היא עברה את זה, ולה היה הכי קשה, והפגיעה שלה היא פגיעה שאין פגיעה כזו. ברגע שהיא יושבת בקבוצה, והיא שומעת עוד סיפורים, כבר מתחילה ההזדהות. ההזדהות יוצרת אצל האישה את ההרגשה שוואלה, אני לא לבד, ויש עוד הרבה כמוני. אז אפשר לדבר על זה, אפשר לעשות תהליך. ואז עושים את התהליך. כן. מתחילים את התהליך בעצם.
וכמובן, התחלת התהליך הזאת, כמה שהיא קרובה יותר לפגיעה, הסיכויים להחלים הם גבוהים יותר, ובעצם מבטיחים את המשך, ההמשך התקין של החיים.
גם, אתה יודע, גם אם הסוד נחשף אחרי 20 שנה או 30 שנה, עושים תהליך. זה לא קשור בכמה זה יותר קרוב
לפגיעה. לא, לא, זה ברור לי לגמרי, גם ממה שהבנתי על השיטה שלך, ואנחנו מדברים פה על נשים, דיברנו כאן גם בתוכנית על פגיעה מינית בנשים בנות הגיל השלישי. ברור לי לגמרי שהתהליך פשוט, אנחנו באופן טבעי אולי נוטים לחשוב שאנשים מבוגרים כבר לא יכולים לעשות תהליכים על טראומות ישנות, וזה לא נכון.
זה לא נכון, כולם, אין גיל תהליך.
יש אבל בכל זאת הבדלים בין הטיפול בצעירים לבין טיפול במבוגרות ומבוגרים?
תראה, אני התחלתי לטפל בצעירה בת 21, שהיא עברה אונס גילוי עריות, אם אתה מבין מה זה, זה מישהו,
בוודאי, מישהו מהמשפחה
שפגע בה, והתמכרה לסמים ולעוד כמה דפוסים מאוד קשים. התחלנו לעשות תהליך, והיא פשוט היא התחילה, אתה יודע, זה היה הכל, זה הצפה, אז היא גם דיברה על זה וגם על זה וגם על כל הדברים שהיא עברה בעקבות הפגיעה, שהם, אתה יודע, כשאתה מסתכל על השנים שהיא חיה, שזה 21, מול מישהי שאני מטפלת בה, שהיא בת 60, זה לא דומה מה שהילדה בת 21 עברה מול מישהי בת 60, שבעצם היא התחיקה את זה, את האונס שהיא עברה, את הפגיעה מינית.
אז זהו, תנסי לה, באמת
לה... והיא המשיכה בחיים.
תמשיכי לאפיין עוד את ההבדלים בהתייחסות גם של הנפגעות וגם של המטפלים מטפלות בין צעירה לבין מבוגרת.
עכשיו צעירה היום יש, קודם כל היום יש את כל אתה יודע, כל הנושא הזה של ההתמכרות לסמים, שהרבה צעירות שנפגעות מינית הן פשוט רוצות להדחיק את זה, והפעולה הכי מהירה להדחיק את זה זה או להתמכר לסמים או לאלכוהול או למין, וזה מה שהן עושות, והכל אצלם זה בהארדקור, זה לא לקחת מנה אחת ביום, זה לקחת מנות, זה ממש להתמסטל ולהיזרק כדי לא לחשוב על המקרה. בנשים שהן הרבה יותר מבוגרות, אז אני מדברת על פעם, זה פעם לא הסמי, תמיד היה סמים, אבל לא ברמה שיש לנו היום. היום זה מפחיד מה שקורה. והם פשוט התחיקו את זה והמשיכו עם החיים, כי זה מנטליות אחרת, זה חברה אחרת, זה חיים אחרים. היום זה מאוד אגרסיבי, כל הפגיעה מינית ומה עושים כדי להדחיק את זה.
כן. אמרתי בפתיח שלי שהתפקיד האחרון שלך בשירות בתי הסוהר היה ניהול אגף לעברייני מין. כמה באמת הניסיון שלך מהמפגשים איתם ומהעולמות שלהם עזרו לך כדי לשכלל את השיטה שלך?
בעקבות העבודה ככה התחלתי את הכתיבה, כי אתה יודע, כשאתה שומע בחדשות, אישה נפגעה מינית, אישה עברה אונס, פגע בה בן אדם כזה או אחר, אתה תמיד כאילו, כשאתה לא נמצא בתוך זה, אתה לא כל כך מבין מה בדיוק קרה שם. ואז התחלתי לעבוד באגף הזה, עבדתי שם שנתיים וחצי.
ביקשת או ביקשו ממך?
ביקשו ממני, לא ביקשתי. ואז והיום הראשון שלהם בכלל באגף זה אצלי. איך שהם מגיעים, הם מגיעים אליי. ואז יושב בן אדם מולך, אם זה צעיר או מבוגר, שהגיעו גם הרבה בגיל השלישי שלהם, והמילה הראשונה שלהם זה, אני לא אשם, היא גרמה לי לעשות את זה, אני לא רציתי, היא עשתה את הכל כדי שאני אפגע בה, ואני מדברת איתך על אני זוכרת שישב מולי סבא, שפגע בנכדה שלו, שזה ילדה בת 11. וכשהוא דיבר ככה, הסתכלתי, אמרתי לו, אתה מבין שכל מה שאתה מדבר זה העיוותי חשיבה שלך, ועוד מספר חודשים כשתהיה במחלקה, אתה כבר תשנה את השיח שלך. ולהגיד לך, הם עוברים שם תהליך מדהים, חלקם אתה רואה שכשהם יוצאים אחרי שנה וחצי ושנתיים מהמחלקה, הם כבר חושבים אחרת. יש אחוז מסוים שלא חוזר לבית סוהר, ויש אחוז מאוד גבוה שכן חוזר.
כן, לבנה לסיום.
הוא מחלה.
כן, לגמרי. לסיום אני רוצה לשאול אותך על הספר נקייה מאשמה, למי את מייעדת אותו, יותר לנפגעים או למטפלים או לשניהם?
לכולם, כי קראו אותו גם נפגעות תקיפה מינית, שזה פשוט עשה להם בום כזה בראש, והם התחילו תהליך עם עצמם. באוקטובר אנחנו פותחים קבוצה לנשים שנפגעו מינית במכללת תיאותרפיה בראשותו של דוקטור מזרחי. אנחנו הולכים לטפל בנשים שנפגעו מינית בשיטת 12 הצעדים, שזה משהו שהוא פעם ראשונה בעולם שעושים דבר כזה.
כן, כי במקור היא נועדה להתמכרויות, נכון?
בדיוק.
אנחנו לצערי לא נוכל להרחיב, אבל אנחנו מברכים אותך כמובן על הפעילות הזאת ועל הספר נקייה מהשמה לבנה אל מקיאס, נכון? כך מבטאים כן. נכון את שם משפחתך. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך.
להתראות.
ביי.
60 החדש. אחד מקורבנות הבידוד שקפתה עלינו הקורונה הוא האומן יצחק בלפר, שהלך לעולמו בינואר השנה. אחרי שנה שבה הוא היה מסוגר בביתו מבלי שיכול היה לבוא במגע עם ילדיו וסביבותיו, יצחק היה בין הילדים שגדלו בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק, והצליח להימלט משם עוד לפני שכמובן קורצ'אק והילדים נרצחו על ידי הנאצים. בסוף המלחמה הוא חזר לוורשה כדי לגלות את עומק הזוועה, וכך יתום ובודד מכל מכר ומודע הוא עלה לישראל על האונייה ואף על פי כן, וכאן היה לאחד מ... מנציחי השואה בכלל ומורשתו של יאנוש קורצ'אק בפרט. הספר 107 הילדים נכתב על ידי מיכל בן גל, והוא יצא לאחרונה בהוצאת ינוק, הזו הוצאה שהקימו בן גל ובלפר ביחד עם בנו חיים, ושניהם עכשיו האורחים שלנו. שלום מיכל בן גל.
בוקר טוב.
שלום גם לחיים בלפר.
שלום, בוקר טוב.
מיכל, אני אתחיל איתך. לא שזה מאוחר או מוקדם, אבל אני שואל בכל זאת, למה עכשיו יאנוש קורצ'אק?
יאנוש קורצ'אק כבר מלווה אותי כשבע שנים יום-יום. הכרתי את יצחק ונחשפתי לדרכו ולמשנתו, ובשנה האחרונה של הקורונה נסגרתי בבית. והחלטתי שאני רוצה להביא את כל הסיפורים האלה מנקודת מבט של הילדים. תמיד אנחנו שומעים על המשנה וקוראים את הספרים של קורצ'אק וכל מיני עובדות. ומאוד היה חשוב לי להביא את הסיפורים הקטנים של הילדים בבית. ואז התחלתי לכתוב את הסיפורים האלה. וכל פעם שגמרתי סיפור, היינו מגדילים את הסיפור בגדול ושולחים ליצחק לקרוא. ואז ישר קיבלתי טלפון, וכן יכול להיות וזה לא יכול להיות, וממש השתדלנו... להצמד לאמת עד כמה שאפשר, כי הוא באמת זה שיקר את יאנוש קורצ'אק, הכי טוב. וככה יצאו סיפורים קטנים, נחמדים, שבאמת מתארים את המשנה, מתארים את החונכות ואת בית המשפט, וכל מיני שיטות של יאנוש קורצ'אק, כמו טיפול בגמגום, וכל מיני דברים, ממש מנקודת מבט של הילדים. וזה מה שהיה חשוב לי לעשות.
זאת אומרת, בעצם נזהרתי מהבדיה בסיפורים, בעצם משום שיצחק היה הבוחן, הקורא הראשון שלהם.
נכון, אז יש קצת בדיות, אבל לא הרבה. אי אפשר היה להתווכח איתו. והשתדלנו, באמת היה חשוב להצמד כמה שיותר, ואני אתן לך דוגמה, למשל, אם הספר מתחיל בזה, שאיך בונים את הבית, ושיאנוש קורצ'אק, וזה סיפור אמיתי, נפגש עם האדריכלים בפולין, וראו את התוכניות, ואז אני כתבתי, הוא נמד על השולחן והתחיל לטוק ואמר, אז יצחק חזר אליי, אומר לי, מיידלה, הוא לא היה עומד על השולחן, הוא לא היה תורח והוא לא היה כועס, אז ניתנתי יותר את הסיפור הזה קצת, הוא עדיין עמד על הכיסא, אני חושבת, אבל הוא לא צעק ולא היה אדום. וכל הזמן היה לי אותו בראש, והוא היה חשוב לי לקבל באמת את הפידבקים, להישאר עד כמה שקרוב לה, לעובדות, הרי יש הרבה עובדות שאנחנו מכירים, את כל המשנה של קורצ'אק שכולם מכירים.
לא, לצערי לא מספיק.
זהו, תקרא את הספר.
אני בטוח אקרא אותו, אבל לצערי לא מספיק מכירים, או לפחות לא מספיק מיישמים את העיקרים שלו. חיים, אתה גם כתבת ספרים עם אבא.
נכון.
ספר לנו באמת על כמה עכשיו ממרחק הזמן והשנים אתה מסתכל אחורה ורואה כמה אותם ערכים, אפילו תקרא להם בשמות או באירועים, בעצם עיצבו את החיים שלך.
טוב, זה היה קצת קשה להעיד אולי על עצמי, אבל לא ספק שגדלתי, מה שנקרא, על דרכיו של משנתו של קורצ'אק. כל השיח בבית עם אבא, גם עם אמא כמובן, שתיבדל לחיים ארוכים, השיח תמיד היה מאוד מכבד, כשאני הייתי ילד כמובן, גם הלאה. הכל היה ביחד, הרבה מאוד שיחות, החלטות משותפות. לא הרגשתי... הלו?
אנחנו איתך מקשיבים רוב קשר.
לא הרגשתי כפייה או הטלת מרות מכוח זה שאבא הוא אבא שלי. אלא מתוך החלטות משותפות, מתוך הביחד, מתוך באמת לנסות להבין את עולמי בתור ילד, ואני חייב להגיד שזה גם השפיע עליי מאוחר יותר. אחרי שהשתחררתי מהצבא, שרתי בצבא קבע, אבל אחרי שהשתחררתי עשיתי הסבה להוראה, וגם אני ניסיתי ליישם את דרכו, או נקרא זה משנתו של קורצ'אק, בעיקר בהיבט של הזכות של הילד לכבוד. לא הכבוד שאנחנו מדברים עליו, כבוד כאגו, אלא היחס המכבד לילדים. ולהסתכל על ילדים כבני אדם, ולא שממרום גילנו אנחנו טובים מהם. להפך, יש דברים שזה עולמה ואנחנו צריכים להגיע אליהם. קורצ'ה כתב ואמר, עד כמה אנחנו מבוגרים צריכים לחנך את עצמנו, כדי להבין את עולמם של הילדים, ולא ההפך, לנסות לחנך אותם שיבינו את עולמנו. אני חושב שכל הנושא של החינוך ליווה אותי כל אורך חיי, וגם ממשיך היום.
מיכל, כשכתבתם את הספר, כמה את עשית השוואות בין הדרך שאת גדלת לבין הדרך שחיים גדל?
אני גדלתי ממש אחרת. אבא שלי דרך אגב היה ניצול שואה, לא הזכיר ולא דיבר ולא כלום על השואה, שזה היה חור בעולמי, ואני חושבת שבגלל זה גם התחברתי לסיפורים האלה יותר, כי אף אחד לא דיברו על זה בבית. ואבא שלי נפטר שהיה ב-55 בכלל. אבל אני התחלתי להיחשף לדבר לקורצ'אק במקרה, זה יצא הכל כזה במקרה. חמי היה יושב ראש אגודת יאנוש קורצ'אק הרבה שנים, קראו לו אהרון בלצ'ינסקי.
אוקיי.
וככה בעצם הכרתי את יצחק, הוא לקח אותי לזה את הארוחה שלו לפני 16 שנה, ואז התחלתי באמת לגלות את המשנה, את כל החיים האלה שהיו רחוקים ממני. אני גדלתי בכלל ברמת השרון, בנסדות של תותים, בכלל לא שומעתי על קורצ'ק בילדותי. רק ידעתי שהוא הלך למות עם הילדים. ובשביל זה כל כך חשוב לי שהילדים בישראל באמת יגלו את קורצ'ק האחר, לא את הבן אדם שהלך למות עם הילדים, זה כולם יודעים, אלא באמת המשנה והחינוך שלו, את כל הדברים החשובים האלה שרבים שמנסים לחכות ולא תמיד מצליחים.
אז בואי באמת, אם את יכולה בזמן הלא ארוך שיש לנו, לנסות בכל זאת לדבר על עיקרון או עיקר או שניים בתפיסת עולמו של קורצ'אק, את הילדים ואת החינוך שלהם.
בואי
אני
אספר לך סיפור אחד מהספר, מדובר על, ואז נוכל להבין כמה דברים, מדובר על ילד עם צרכים מיוחדים שהיום היו אומרים שהוא אוטיסט. אז לא אמרו כזה דבר, ילד מוזר שגדל בבית היתומים, והיה לו חונך, והיה לו גם מורה צמוד, בורסיקאי קראו לזה, והיו צריכים להצביע על הישארותו בבית, וקורצ'ק מאוד דאג לו, כי הוא היה בטוח, והוא ידע שהילדים לא הצביעו על הישארותו בבית, כי הוא צחק על הילדים, והוא לא היה לו מגע איתם, ולא הסתדר. ואז הוא בא לסטפה, והוא אמר לה, תקשיבי, אולי נדבר עם הילדים, אולי נגיד להם שכן יצביעו, אז אמר לו, תקשיב, זה לא המדיניות שלנו להשפיע הילדים, הם צריכים להחליט בעצמם, וזה המשנה החינוכית שלנו, וביום הסיפור נגמר, שביום ההצבעה הוא בלב כבד הולך ומסתכל על הרשימה שתלויה, והוא רואה שכל הילדים הצביעו בעד ההישארות של הילד הזה. אז הילדים בעצם לימדו אותו, וזה היה החינוך שלו, לקבל כל אחד כמו שהוא.
שזה יפה, שבעצם השיטה שלו הוכחה עוד מול עיניו, גם ברגעים שהוא אולי האמין שהיא לא תעבוד, אבל בכל זאת.
תראה, מה שיפה בקורצ'אק, כשהוא היה בן אדם, והוא לטוב ולרע, והיו לו דברים לא טובים, והיו לו דברים כן טובים, והוא היה אנושי. אני חושב שזה מה שהוא ידע את זה. לא השתדל להיות מושלם.
כן. חיים, אתה גם כתבת עם ארבע ספרים, נכון?
כן. אבא, כמו שהזכרת, הוא באמת היה אומן, צייר, פסל, וכשהוא הגיע מעל גיל 90, קצת היה קשה להמשיך במלאכת האומנות, נקרא לזה הפלסטית, ולכן התחלנו על הרעיון של לכתוב את הסיפור. וזה התחיל עם ספר שקשור, אז יסדנו בעצם את הוצאת ינוקה, והוצאנו את הספר הראשון שהיה ביוגרפיה של אבא, ויותר מאוחר באמת ניסינו בספרים הבאים להנגיש את ינוש קורצ'אק, את משנתו החינוכית, להנגיש לילדים צעירים פה בארץ, אכן מבית ספר יסודי, ובאמת בעקבות הספר הראשון שיצא, היא שידע לאהוב ילדים, אבא נקרא לזה התפרסם, והגיעו הרבה מאוד בקשות להגיע לבתי ספר, לתת עדות, לספר, ואז בעצם היות ולאבק באמת היה כבר קשה לעשות את ההרצאות 3 פעמים בשבוע, אז בנינו גם הרצאה אלטרנטיבית, נשרטנו את אבא בכל מיני קטעים שקשורים כמובן לבית היתומים, חוויות מבית היתומים, ופשוט נסעתי יחד עם אבא ברחבי הארץ, להרבה מאוד בתי ספר, החל מקריית שמונה בצפון ועד ירוחם בדרום, והגענו ביחד, אני העברתי את ההרצאה בעזרת מצגת והסרטונים, ובסוף ההרצאה הילדים שאלו את אבא, אבא לא הסכים שלא להגיע, הוא ממש התעקש להגיע לכל מקום, גם אם זה רחוק וגם אם זה מוקדם בבוקר, והילדים התחברו מיד לאבא, בסוף כל ההרצאה היה תור, התמשך תור ארוך של ילדים שפשוט ביקשו לחבק אותו, פשוטו כמשמעו.
זה יופי.
זה היה מדהים, וזה בדיוק הקורונה שאיתה התחלת את התוכנית, הניתוק הזה, לא דווקא מהמשפחה, כי אני המשכתי להגיע, אני בן יחיד, אבל המשכתי להגיע גם עם הנכדות, אבל הניתוק הזה מהילדים שנתנו לו כל כך הרבה כוח, זה כנראה, זה השפיע בצורה כזאת או אחרת, ואיך אומרים, אני הרגשתי אחרי שהוא נפטר, אולם בשפה טובה, אבל נפטר, הרגשתי שהמקל עובר לידינו. הרי אם אנחנו לא נמשיך את זה, ואני לא אגיע לבתי ספר עם ההרצאות, אז אף אחד לא יעשה את זה.
אז הנה, אתם עושים את זה גם בהרצאות וגם בעזרת הספר 107 ילדים. מיכל בן גל, חיים בלפר, תודה על הפרויקט הזה, תודה על הספר ותודה שדיברתם איתנו.
תודה לך, תודה רבה רבה. יום טוב. 60 החדש.
המושג מורה לחיים, בהמשך ככה לשיחה הקודמת שלנו על ינוש קורצ'אק, המושג הזה בדרך כלל מקפל בתוכו המון הוקרה והערכה וגעגועים והכרת הטוב שאנחנו רוכשים למי שהשאירו עלינו את טביעת האצבעות הרוחניות שלהם על החיים שלנו. דליה אביאל היא ללא ספק אחת מאלה, היא בת 90, והתחילה ללמד בשנת 1954 בבית הספר רמז בנהריה. בכיתה שהיא ליוותה וחינכה במשך 7 שנים היו לא פחות, שימו לב, מ-52 תלמידים. רובם המכריע היה בנות ובנים לניצולי שואה, ובכל פעם שהגיעה אליה הצעה לעבור לחנך כיתה אחרת, דליה פשוט סרבה, והיו ילדים שגם קראו לה אימא. מאז ועד היום רבים מהם מקיימים איתה קשר רצוף, וביום הולדתה 88 גם איגדו את כל הזיכרונות המתועדים באלבום מהודר שהם הכינו לה. עוד נספר לכם שדליה אביאל היא בת למשפחת אבולעפיה ממקימות שכונת נווה צדק בתל אביב, ואת ספר הביקורים שלה היא הוציאה רק בגיל 86, ספר שבו היא פרסה את סיפור אהבתה לבעלה המנוח המשורר והמורה צבי אביאל, ובגיל 90 היא ממשיכה להנציח את אהבתם ונהנית מאהבתם של תלמידיה הוותיקים, ואני שמח מאוד להגיד עכשיו שלום למורה דליה אביאל.
שלום וברכה.
מה שלומך?
טוב, נעים היה לשמוע את אותך מדבר, מספר את הכל.
זה הכל עלייך.
כן.
את זוכרת את היום הראשון שבו נכנסת לכיתה ב-1954 עם 52 תלמידים? היום זה לא היה עובר, זה לא היה קורה לך.
זאת הייתה כיתה ב', והילדים כולם ילדים של ניצולי שואה ועולים חדשים שהגיעו לארץ, ובית הספר היה בשולי המושבה נעריה, בית אפור חדש, לא צמח, לא פרח, הכל כל כך קודר ועצוב. ושראיתי את הילדים הקטנים האלו יושבים עם עיניים כאלו סקרניות ובתלבושת קצת זרה לאלה שרגילים בארץ, לבנות שרטים גדולים על הראש ולבנים גרביים כאלו ארוכים, מכנסיים ארוכים, נמלא לי ברחמים ואהבה ולא יכולתי שלא לאהוב אותם. אז החלטתי איך לחבב עליהם קצת את הארץ ואת השפה, ההורים שלהם לא ידעו בכלל עברית, והתחלתי להוציא אותם מבין כותלי בית הספר. שנת הלימודים מתחילה בסתיו, הלכנו לחפש את חבצלת החוף, הלכנו לחפש את החצב, הגענו לעץ אורן וכתפנו בלוטים, והראיתי להם, וילד אחד בעיניים כאלו טובות בא ואמר, המורה, הבאתי לך מתנה, הוא מצא בלוט אחד בעצמו והביא לי אותו. ולימדתי אותם שלזיקית בעברית קוראים זיקית, ולפרפר פרפר, כי הכל היה להם בלשון זרה.
והתלמידים האלה בעצם הפכו להיות כמעט ילדים שלך.
נכון מאוד, אני כל כך אהבתי אותם ולא נתתי שיקרה להם שום דבר רע. למשל בכיתה היה זוג תאומות, רותי ורחל, והם היו כל כך דומות, תאומות זהות, ולפי מנהג הימים מהם היה צריך בפירוש להפריד ביניהם כל אחת בכיתה אחרת. ולא הרשיתי, אמרתי, איך אפשר לגרום עוול כזה לשתי ילדות שאחת מתחילה משפט והשנייה רק מסיימת אותו? לא נתתי להפריד ביניהם, והם זוכות לי את זה עד היום, התאומות האלה. אני עברתי איתם מכיתה לכיתה, מכיתה לכיתה, והגענו בסוף עד כיתה זין.
איך קרה שבעצם גרמו לכם להיפרד?
נלחמתי. כל פעם שרצו להעביר אותי לכיתה אחרת, אני נלחמתי והם בחו. אז ככה המשכתי איתם. אבל בכיתה זין, בחופש הגדול, נולד בני. והייתי צריכה לצאת לחופשת לידה, 3 חודשים. התחילה כיתה אחרת, והילדים נכנסים לכיתה ואין את המורה דליה איננה.
לא נפרדת מהם?
זה היה צריך רק 3 חודשים להיפרד. אז הכניסו מורה מחליפה. כעבור שבועיים הגיע מנהל לביתי ואמר, דליה, את מוכרחה לחזור, לא יעזור לך שום דבר, הילדים לא מגיעים לבית הספר, הם סילקו את המורה מחליפה, הם לא לומדים. וויתרתי על חופשת הלידה שלי, וחזרתי ללמד אותם בכיתה ח', ורק כשנגמרה השנה, יכולנו לעזוב את נהריה, כי בנהריה בעצם באנו לגור, היינו חיילים משוחררים במלחמת השחרור, ולא היה לנו איפה לגור, חיפשנו מקום עבודה שייתן לנו גם עבודה וגם דירה. בנהריה קיבלנו דירת חדר וחצי שהייתה בדלת אחת רק לאמבטיה.
אנחנו צריכים לסיים עוד מהדליה, אני רוצה רק לשאול אותך, אמרתי שאת בקשר עם המון מתוך אותם 52 תלמידים שליווית כל כך הרבה שנים, 7 או 8 שנים, את יכולה לספר לנו על ילד או ילדה אחת, שהם מן הסתם מבוגרים היום, שככה הסיפור שלהם קרוב אלייך, או נוגע בליבך, או זכור לך, או הולך איתך?
אני אגיד לך את האמת.
כולם היו ילדייך.
כולם היו ילדיי, והם מגיעים עכשיו לימי הולדת שלי, כמעט אין יום הולדת עגול שהם לא מגיעים כולם. אחד מביא לי את הנכד שלו, את הנכדה שלו, צביקה מביא את נילי הנכדה, רותי עשתה מעשה מהתאומות, כשבעלי נפטר, היא באה הנה, ולא יכלה לראות אותי עצובה, והיא לקחה אותי לביתה, וערכה אותי בביתה, פינקה אותי ולטפה אותי, והחזירה לי את כל האהבה שנתתי לה פעם. אבל לא רק המחזור הזה, אני למדתי להשקיע באותה צורה, גם בילדים בשנים הבאות שלימדתי בבתי ספר אחרים, ואני גם נפגשת איתם, ורוצה לציין שבימי הקורונה האלה, הם מגיעים הנה באופן בלתי צפוי כדי לפנק אותי. וזה דבר כל כך נפלא. בין אלה שהגיעו עכשיו, היה תלמיד שקוראים לו מריק. ומריק, הוא למד אצלי בבית הספר הקרמל בתל אביב. והוא הביא לי, הוא עשה מגש בשיעור מלאכה, שכולו פסיפס של גזרי עצים דקים כאלו, מגש יפהפה, והוא עתיד היה למסור את המגש לאימא שלו ביום האם, והאם לצערנו נפטרה. ביום האם הוא הגיע אליי, ועל המגש היה כתוב לדליה באהבה, והגיש לי את המגש הזה. עכשיו בקורונה הוא הגיע אליי, הוא רופא, פסיכולוג קליני, גבר נאה, בא לבקר אותי, ואז אמרתי לו, מריק, יש לי בשבילך הפתעה. וניגשתי לחדר, והוצאתי את המגש, והבאתי לו, ואמרתי, הגיע הזמן שהוא יעבור ממני אליך.
איזה יופי.
תעביר אותו בבקשה לילדים שלך, לנכדים שלך, שישאר במשפחה. שמרתי עליו כל השנים בשבילך.
איזה סיפור נהדר על מגש שכיף לסיים איתו. דליה אביאל, מורה לחיים, שיהיו לך עוד חיים ארוכים ונהדרים וטובים ומיטיבים, ושתשמעי כמו שאת נשמעת עכשיו, פשוט נפלאה.
תודה רבה.
תודה, להתראות.
ביי.
60 מחדש. מועדון 70 פלוס.
זה כבר כמה ימים שאין בית. הוא צועק בקרקס נמרים.
אנחנו שומעים את לירון בן שמעון, שהיא כוכבת של מופע חדש, קשור באהוב העוזרי, כמו שהבטחנו לכם. נזכיר, לו האהובה הייתה איתנו היום, היא הייתה בת 73 וקצת. וזה נורא מעניין איך דמותה של אהוב העוזרי ממשיכה ככה, גם דמותה, גם פועלה, ממשיכים למלא את החלל של היצירה הישראלית באופן די יוצא דופן, כי ככה מעט לעט עולים וצפים מופעים לזכרה ומופעי הוקרה, ומופעים על פי יצירתה וסרטי קולנוע ותערוכות ומשדרים מיוחדים. באמת קטונתי לפרוס את כל פועלה של יוצא הדופן של אהובה עוזר, ולכן ככה אני הזמנתי את הבמאי של המופע הזה, תיאטרון יפו, התיאטרון שהוא מנהל, בשיתוף עם חבא שפקות, מעלים בימים אלה את המופע מלכת הכרם. הם קראו לזה קברט מוזיקלי מזרחי. בקברט הזה, במופע, ביחד עם לירון, מתארחת גם הזמרת גלית גיאת, ומלבד השירים, כמובן משולבים בו קטעי וידאו, דוקומנטרים וסיפורים על אהובה הגדתית שאנחנו מכירים ואוהבים לזכור. שלום יגאל עזרתי.
שלום לכם. הצגת את זה כל כך יפה שכבר לא נשאר מה להוסיף.
לא, יגאל, תמיד יש לך מה להוסיף, הכל בסדר. אני לא מודאג בכלל. תשמע, זה חתיכת אתגר להביא את הסיפור של אהובה לבמה.
כן, אבל זה מחויב, תשמע, היא באמת, ככל שעברות השנים אנחנו רואים כמה היא, כמה הייתה משמעותית, וכמה היא דורות שלמים של יוצרים ינקו ממנה, ואיכשהו היא, היא לא קיבלה את הערכה הראויה לה, עוד בחייה, ולשנים רבות ש, שבהם היא הייתה זנוחה ודחויה.
בשנים הראשונות.
כן, כן.
בערוב ימיה אני חושב שהיא כבר זכתה להכרה והוקרה.
לא, לא במידה הראויה.
זה נכון.
וקם תור חדש. תשמע, הבת שלי בת 20, פתאום גילתה את זה ומוקסמת. פתאום היא באה עם תקליט של צילי הכרם, ותקליט של אהובה עוזרי, אז ממש שמח אותי. דור חדש שגדל על הטיק טוק ופתאום מגלה את זה. אז תשמע, זה הרעיון האמת של חבא, חיים בן שמעון, שהוא מפיק יחד עם...
שהוא אבא של לירון.
הוא אבא של לירון הזמרת, ואופר פנחסוב, שעשה את הסרט דוקומנטר, מזמן בסינמטק, סרט מרגש, ממש בכיתי כשראיתי אותו, על החיים שלה, שהוא חושף המון קטעים דוקומנטריים שעד היום לא נראו. אז הם באו עם הרעיון לעשות ערב פה, יש לנו את הרחבה של התיאטרון אל מול הים, שגם אל מול הים, גם רוח, וגם פחות מסוכן בגלל הקורונה. אז אמרנו, אין דרך יותר טובה לסיים את הקיץ ב-26 לאוגוסט, מלעשות את המופע הזה פה.
זה יהיה המופע הראשון ב-26 באוגוסט, נכון? כמה מופעים אם בכלל יהיו?
אנחנו מתחילים עם זה, ואחר כך נראה. אנחנו הזמנו קניינים וכל זה, ואנחנו מקווים שנוכל לרוץ עם זה בארץ.
אז קח אותנו קצת למי שעוד לא היה אפילו בחזרות למופע הזה. איך בניתם אותו? מאיפה התחלת? לאן לקחת את אהובה עוזרי?
מי שיצר את המופע הזה, אופר פנחס אבו במאי. הוא הכותב והוא למעשה הבמאי. אני לא מגדיר את זה כבמאי של הערב, אנחנו ביחד מפיקים אותו. זה מבוסס על שילוב בין הקטעים הדוקומנטריים, בין הוא ידבר וגם שמעון פרנס הסכים לבוא להנחות יחד איתו, השניהם ינחו את זה, יספרו להיירות הקטעים הדוקומנטריים, ובין זה אנחנו נשלב במהלך החיים את השירים המשמעותיים, כמובן עם מימי, חנה חייל, צלצולי פעמונים, חסידת צחורה, כל השירים שמזוהים איתה. גייסנו גם את גלית גיאת, שזמר את אצלנו שמופיעה אצלנו עם אום קולטום כבר 7 שנים, והיא שמעה על הערב, אמרה אני גם רוצה להיות בדבר הזה, אז צירפנו אותה כזמרת אורחת, והיא תשיר 2-3 שירים, ובנינו זה כסוג של קולאז', איך שהחיים משתלבים ובתחנות מוזיקליות בחיים שלה.
יהיו גם דברים שלא הכרנו או שלא ידענו?
כן, יש הרבה קטעים, יש אפילו קטעים דוקומנטריים שלא נכנסו לסרט ויהיו פה, קטעים מהופעות שלה, קטעים מרעיונות איתה, דברים מדהימים שאף עד היום אני לא ראיתי אותם. אז זה באמת מופע חד פעמי מיוחד.
דיברת קודם על כך שאהובה באמת לא זכתה להוקרה שהיא הייתה ראויה.
רואים את זה גם בסרט של שנים שדחו אותה, וגלי צהל וכל מיני מקומות אמרו זה רמה נמוכה, זה לא ראויה. היו שנים שהיא הופיעה רק בחתונות או במקומות כאלה, ואחר כך היו כמה שנים ממש של בצורת. ברוב ימיה קצת חזרו אליה, היא אפילו הספיקה להופיע אצלנו פה במופע של שמעון מימרן, שירים באשדודית, היא נגנה. כבר שהיא הייתה בלי יכולת להוציא
זה קול. זהו, נזכיר שבשנותיה האחרונות ניתן ממנה כושר השירה בגלל כן. מחלת הסרטן
כן,
שנפטרת.
כן, אז היא באה ונגנה פה במופע, זה היה ממש מרגש. אבל היו שנים רבות שלא התייחסו אליה, לא הזמינו אותה, לא שידרו אותה, שנים רבות. יש פה עוול שאנחנו חושבים שצריכים למלא אותו.
אז הנה.
אנחנו בתור תיאטרון, אתה יודע, שגסקים גם בנושא הערבי וגם בנושא המזרחי, כמעט התיאטרון היחידי ש...
כן, האכסניה שלכם האמת היא הכי טבעית לאהובה,
נכון,
שבעצם
נכון,
באה מהשוליים, אחר כך הייתה חלק מהמחאה, אבל, ואיכשהו ככה, עם איזשהו צדק פואטי היסטורי, כן, היא צליחה להיכנס ל...
היחידי שבתקופת הקורונה המשכנו לעשות פה גם הצגות ברחבה וגם ערבי מחאה של ז'אנרים שונים בתיאטרון, כי... חשבו לנו שהאומנים ימשיכו להופיע ולשמש איזה מראה למקומות האחרים.
יפה. יגאל זרתי, המפיק, הבמאי השני.
המפיק.
לא, כתוב לי הבמאי, אבל בסדר, אתה מצניע את עצמך, זה בסדר. מלכת הכרם, כך קוראים לה המופע הזה, שיעלה שוב ב-28 באוגוסט.
לא, 26.
26 באוגוסט,
בתיאטרון
יפו, מה שכולם מכירים את תיאטרון היהודי-ערבי.
ערבי-עברי.
ערבי-עברי.
22 שנים אני נלחם על הערבי-עברי.
תלחם, זה בסדר, אנחנו נלחמים. זה הרעיון, להילחם. הרי אם זה ייגמר, לא יהיה לנו מה לעשות.
גם אתה עושה עבודה חשובה בנושא הזה.
יגאל עזרתי, הנה אנחנו מסיימים עם אמי, אחד הגדולים של אהובה. להתראות, תודה רבה.
תודה,
ביי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.